השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת ניסים בן גמילה, איש תורה ועבודה, נפטר בשבת הגדול ח' ניסן לפני 23 שנים. נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתו.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קוף-קף במסכת פסחים באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד במשנה בעמוד הקודם ונסיים 3 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 16.5 דקות. היום אנחנו ממשיכים עם ליל הסדר, כשהנושא העיקרי שלנו זה סיום ליל הסדר, ולגבי זה נחלק את השיעור ל4 חלקים. הנושא של החלק הראשון זה מה שכתוב במשנה, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, ואת הדיון לגבי זה נחלק לשני שלבים, בשלב הראשון נדבר על הפסח, בשלב השני נדבר על מצה. אז נתחיל בשלב הראשון, וקודם כל נקדים שצריך לשכוח ממה שאנחנו היום מכנים אפיקומן, עוד מעט נגיע לזה, אבל כרגע תשכחו מזה. והקדמה נוספת, בזמן המקדש, כשיש קורבן פסח, אז זה לא היה כמו שאנחנו עושים היום, שאוכלים את המצה והמרור בתחילת הסעודה, לפני השולחן עורך, אלא להפך, זה היה בסוף הסעודה. ועל זה אומרת המשנה שאחרי אכילת הפסח, לא מפטירין, כלומר לא מסיימין, באפיקומן. מה הכוונה אפיקומן? אז הגמרא דורשת את המילה אפיקומן, והיא אומרת שהיא מתחלקת לשתי מילים. אפיקו, מן, אפיקו זה להוציא, מן, כאן יש שתי דעות מה הכוונה. דעה אחת זה שהכוונה זה למני, כלומר כלים, דעה שנייה זה שהכוונה היא למיני, כלומר מיני מתיקה. כלומר בקיצור, אחרי שאוכלים את הפסח, לא עושים אפיקו מן, כלומר לפי דעה אחת לא מוציאים את הכלים, עוד רגע נסביר, לפי דעה שנייה לא מוציאים מיני מתיקה. זה בקצרה, עכשיו נסביר את שתי הדעות. אז לפי הדעה הראשונה, הכוונה היא שאחרי שאוכלים את הפסח, אסור לומר, יאללה, בואו ניקח את כל הכלים ונלך למקום אחר. ונאכל שם עוד משהו, אלא אם רוצים לאכול איזה קינוח אחרי אכילת הפסח זה מותר, אבל צריך לאכול את זה באותו מקום. ולמה? כי חכמים חששו שאם נתיר לצאת למקום אחר ושם לאכול משהו, אולי גם נאכל שם מפסח אחר. עכשיו ברור שאם נאכל מפסח ממש אחר, זה ודאי שזה אסור, כי צריך לאכול רק מהפסח שעליו הוא נמנע, ואפשר להימנות רק על פסח אחד, אז לזה לא כל כך חששו, כי זה ודאי שאסור. אבל לפי רב יהודה, יכול להיות שיש קורבן אחד שיש שתי חבורות שנמנו עליו, ואפילו שזה בעצם אותו קורבן, כיוון שזה שתי חבורות, אסור למישהו לעבור מחבורה לחבורה ולאכול גם בחבורה השנייה. ואנחנו חוששים שאם נתיר להם לצאת ולאכול משהו אחר במקום אחר, אולי הם גם יאכלו פסח במקום אחר. לכן זה אסור, אלא כאמור, אם אתם רוצים לאכול משהו אחרי הפסח, תאכלו את זה באותו מקום. זאת דעה ראשונה. דעה שנייה יותר מחמירה, כי היא כאמור אומרת שאפיקומן זה אפיקו מיני, כלומר אסור להוציא מיני מתיקה גם במקום שבו אנחנו נמצאים, גם בלי לעבור מקום, כלומר אסור לאכול שום דבר אחרי הפסח. ולמה זה? אז כאן יש שני הסברים עיקריים. הסבר אחד זה שהפסח צריך לאכל על הסובה, כלומר שכשאוכלים את הפסח זה מה שיסביע אותך, ולא שיהיה לך עוד מקום לעוד דברים. ממילא חכמים רוצים שתדע שאחרי הפסח ממילא אתה לא יכול לאכול, וכך אתה כמעט תסבע כשתאכל את הפסח, וכשתאכל את הפסח זה מה שיסביע אותך, לכן אסרו לאכול שום דבר אחרי הפסח. זה הסבר אחד. הסבר שני זה שיש גם עניין חיובי שישאר הטעם של הפסח בפה שלו, ולא שיהיה לו טעם אחר בפה. אז עד כאן שני הסברים, מה הכוונה אין מסיימים אחרי הפסח באפיקומן, או שאסור לאכול במקום אחר, או הסבר שני שזה מה שמתקבל, שאסור לאכול שום דבר אחרי הפסח גם באותו מקום, ועד כאן השלב הראשון בדיון. השלב השני, אחרי שהסקנו שאחרי פסח אסור לאכול כלום, הגמרא שואלת מה לגבי אכילה אחרי המצה האחרונה. כלומר, כמו שאנחנו עושים היום, חוץ מהמצה שאוכלים לפני שולחן עורך, יש עוד מצה שאוכלים בסוף הסעודה, ואנחנו נוהגים לכנות אותה אפיקומן. והשאלה היא, האם גם אחרי המצה הזאת אסור לאכול שום דבר, זכר לזה שלא היו אוכלים אחרי הפסח, או זכר לזה שלא היו אוכלים אחרי המצה שבא עם הפסח. לגבי זה יש מחלוקת מה רב יהודה בשם שמואל אמר. הגמרא בהתחלה מביאה שהוא אמר אסור, וכך גם אנחנו עושים להלכה, אבל מר זוטרא בשם רב יוסף אומר שהוא אמר שמותר. זאת המחלוקת באמוראים, והגמרא מנסה להביא ראיות מתנאים לכל צד, אבל היא דוחה את שתי ראיות. ראיה שמותר זה מהמשנה שלנו, שהרי המשנה שלנו אומרת אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, והיא לא אומרת אין מפטירין אחר המצה אפיקומן. זאת ראיה לכאורה שאחרי מצה מותר, אבל דוחה הגמרא, יכול להיות שבאמת לפי המשנה גם אחרי מצה אסור לאכול. ולמה היא הזכירה רק את הפסח? כי הניחה כדבר ברור שיש כאן צורך שישאר טעם המצה והפסח בפה, והיא אמרה, במצה ברור שיש כאן בעיה לאכול, כי אם נאכל לא יישאר טעם, כי למצה יש טעם חלש, אבל בפסח שזה בשר, יש לזה טעם חזק, אז אולי אין בעיה שנאכל אחרי זה, כי ממילא הטעם יישאר. לכן המשנה חידשה שגם אחרי הפסח אסור, שגם שם חוששים שהטעם ייעלם, אבל באמת אולי היא אוסרת גם אחרי מצה. אז מהמשנה אין ראיה שאחרי מצה מותר. אז אז את הראייה הראשונה דחינו, עכשיו נראה את הראייה השנייה שהיא דווקא לאסור. הראייה היא מברייתא שאומרת שמותר לאכול סופגנין ועוד דברים בליל הסדר, ומותר אפילו למלא את קריסו מהן, אבל הוא בלבד שיוכל כזית מצה באחרונה. עכשיו לכאורה מה הפשט? הכוונה היא שמותר לאכול מה שאתה רוצה, אבל הסוף צריך להיות כזית מצה. כלומר אחרי המצה אסור לאכול כלום. אז מכאן לכאורה ראייה שאסור. אבל גם את הראייה הזאת הגמרא דוחה, ואומרת שאפשר להבין את הברייתא לגמרי אחרת. ונאמר שהברייתא לא התכוונה לומר שהדבר האחרון שאוכלים צריך שיהיה מצה, אלא אולי באמת אפשר לאכול את הסופגנין גם אחרי המצה. ומה שהברייתא התכוונה זה לחדש להפך, שמותר אפילו לאכול את הסופגנין לפני המצה. ולמה זה חידוש? כי אנחנו לא רוצים שכשהוא יגיע למצה, זאת תהיה אכילה גסה, כי הוא כבר יהיה מפוצץ. אז היינו חושבים שאולי אסור למלא את קריסו מסופגנין לפני המצה, כי אז אולי זה יהיה אכילה גסה, מחדש את הברייתא שמותר, ואנחנו לא חוששים לאכילה גסה, העיקר שבאמת מתישהו יאכל מצת מצווה. כלומר שוב, הברייתא לא התכוונה שהמצה צריכה להיות אחרונה, אלא להפך, שהיא יכולה להיות אחרונה, ולא חוששים שזה יהיה אכילה גסה. עכשיו בסוגריים, למה באמת לא חוששים שזה יהיה אכילה גסה? הרי למדנו כבר שאסור לאכול לפני כניסת החג, כי אנחנו לא רוצים שהוא יאכל את המצה אכילת גסה, אז למה בליל הסדר עצמו לא חוששים? מסבירים המפרשים שמה שאתה אוכל כמה שעות לפני ליל הסדר, זה באמת יכול לגרום לזה שאחרי זה יהיה אכילה גסה. אבל מה שאוכלים בתוך אותה סעודה בליל הסדר, אפילו שאוכלים הרבה, האוכל עוד לא יתקל עד כדי כך שהוא יגרום למה שאוכלים בהמשך הסעודה להיות אכילה גסה. אז עד כאן המחלוקת והראיות לכאן ולכאן, האם אחרי המצה האחרונה של הסעודה מותר לאכול או לא? כאמור להלכה אנחנו פוסקים שאסור, ולכן באמת אחרי המצה שהיום אנחנו קוראים לה פיקומן, אנחנו לא אוכלים שום דבר. עכשיו נוסיף רק עוד הערה בסוגריים, יש מחלוקת בראשונים כאן, האם אותה מצה האחרונה שאנחנו אוכלים היא מצת המצווה מדאורייתא, או שהיא רק איזושהי תוספת זכר למצה כשיש מקדש, אבל באמת המצה דאורייתא זה המצה שלפני השולחן עורך. עד כאן החלק הראשון לגבי אין מפטירין אחר הפסח הפיקומן, בזה הגענו לשליש העליון של עמוד א', ועכשיו נדלג מכאן למשנה בסוף עמוד א', ונראה את החלק השני. החלק השני במידה מסוימת הוא המשך לחלק הראשון, וזה לגבי מה קורה בזמן המקדש אם אנחנו נמצאים עכשיו באמצע אכילת הפסח, וכאמור היו עושים את זה בסוף הסעודה, מה קורה אם באמצע אכילה נרדמנו, ואחרי כמה זמן התעוררנו. אומרת המשנה שאסור להמשיך לאכול את הפסח. למה אסור? כי ברגע שנרדמנו זה נחשב הסך הדעת מאכילה, ואז כשאנחנו מתעוררים זה כמו אכילה חדשה, ועל זה חז"ל גזרו. ולמה גזרו? אז זה תלוי בשני הסברים שראינו מקודם בחלק הקודם לגבי אין מפטירין אחר הפסח, הפיקומן. לפי הסבר הראשון שרק אסור לאכול במקום חדש, אז אנחנו צריכים לומר שכשהולכים לישון וקמים זה עד כדי כך הסך הדעת שזה קצת נחשב כמו מקום חדש. לפי הסבר השני שם שאסור לאכול אחרי הפסח כלום גם לא באותו מקום, אז זה יותר פשוט. פשוט נאמר שכשהולכים לישון ומתעוררים זה כמו אכילה חדשה, ולכן אסור לאכול אפילו שזה עדיין אותו מקום. אז זה הדין של המשנה, הדין הזה נאמר לגבי הפסח, אבל לפי הרבה ראשונים, גם הרשב"ם, הדין הזה נאמר גם לגבי המצה בזמן הזה. כלומר, אם בזמן המצה האחרונה של ליל הסדר, כלומר מה שאנחנו קוראים הפיקומן, מישהו נרדם ואז יתעורר, הוא לא יכול להמשיך לאכול את אותה מצה, כי זה נחשב כמו אכילה אחרי המצה האחרונה וזה אסור. אז זה הדין הבסיסי, עכשיו נראה לגבי זה כולה מסוימת, וזה שאומרת המשנה שאם לא כולם נרדמו, אלא רק חלק מהאנשים נרדמו, אז זה לא נחשב הסך הדעת, כי הסעודה באופן כללי כן המשיכה, ולכן מותר להמשיך לאכול גם לאותם שנרדמו, אבל בא רבי יוסי ומקביל את אותה כולה לפי הרשב"ם, והוא אומר שאותה כולה זה דווקא עם אותם קצת אנשים שנרדמו, לא ממש נרדמו, אלא רק נמנמו, כלומר קצת ערים וקצת ישנים, ואם נשאל אותם משהו, בהתחלה לא יבינו על מה אנחנו מדברים, אבל אחרי שנייה הם יתעשתו ויבינו. אם הם במצב כזה, אז זה בסדר, אבל אם הם נרדמו ממש, אז זה לא עוזר שיש אנשים שעדיין נשארו ערים. ככה לפי הרשב"ם, ויוצא לפי זה שבשביל להקל על מי שנרדם שיוכל להמשיך לאכול, יש שני תנאים, גם שיש אחרים שנשארו ערים, וגם שזה שנרדם לא נרדם ממש, אלא רק נמנם. ולגבי זה הגמרא מסיימת בסיפור, וזה שרבא היה בליל הסדר עם אביי, ורבא נרדם ואביי נשאר ער, אז אביי אמר לרבא, אסור לך להמשיך לאכול. כלומר, אנחנו רואים שזה שאביי נשאר ער, לכאורה זה לא עוזר לרבא, כי רבא לכאורה נרדם לגמרי. אבל רבא אמר לו, לא נרדמתי לגמרי, אלא רק נמנמתי, ולכן מותר לי להמשיך לאכול. עד כאן החלק השני של השיעור, מה קורה אם נרדמים באמצע הפסח או באמצע המצה. אמרנו לפי הרשב"ם שבשביל שיהיה מותר להמשיך לאכול צריך שני תנאים, גם שחלק נשארו ערים וגם שמי שנרדם לא נרדם לגמרי, אלא הוא רק נמנם. בזה הגענו לנקודותיים בשליש העליון של עמוד ב', ועכשיו בשביל החלק השלישי נחזור אחורה לעמוד א' לחלק שעליו דילגנו בשליש העליון של עמוד א'. הנושא של החלק הזה זה לגבי האם מצה ומרור בזמן הזה שאין קורבן פסח הם דאורייתא או דרבנן. אז לגבי מרור, ברור לגמרא שזה דרבנן, כי הפסוק היחיד לגבי מרור נאמר לגבי קורבן פסח, על מצות ומרורים יאכלו, אז ברור שהמרור תלוי בקורבן פסח, אז אם אין פסח גם אין מרור, זה ברור. עכשיו מה לגבי מצה? כאן יש מחלוקת. רב אומר שהמצה היא בכל זאת דאורייתא, רב אחא בר יעקב אומר שגם המצה היא דרבנן. מה הסברות? אז רב אחא בר יעקב מובן, הוא אומר כמו שהמרור תלוי בקורבן, גם המצה תלויה בקורבן, הרי כתוב לגבי שניהם על מצות ומרורים יאכלו. לעומת זאת רב אומר שמצה היא דאורייתא. למה? כי יש עוד פסוק לגבי המצה בליל הסדר, וזה בערב תאכלו מצות. הפסוק הזה לא תולה את המצה בקורבן פסח, וממילא מכאן לומדים שיש איזשהו נתק בין המצה לבין קורבן פסח, כלומר שגם כשאין קורבן פסח בכל זאת חייבים במצה מדאורייתא. זה הלימוד של רבה. עכשיו מה רבה חבר יעקב יענה על זה? אומרת הגמרא, גם הוא מסכים שהפסוק הזה בא לנתק את המצה מהפסח, כלומר לומר שיש מצב שבו חייבים במצה אפילו כשאין פסח, אבל לא עד כדי כך. כלומר, בזמן הזה שאין בכלל קורבן, אז לדעתו גם אין מצה מדאורייתא. מה שהפסוק בא לומר זה שבזמן שבו יש עקרונית קורבן, אבל יש אדם מסוים שלא אין קורבן, כלומר אדם תמה, אז בשבילו בא הפסוק שלמרות שאין לו קורבן פסח, בכל זאת הוא אוכל מצה. בערב תאכלו מצות. זאת התגובה של רבה חבר יעקב, אבל עונה לו רבה, לזה לא צריך לימוד, הרי יש כבר לימוד מקביל לזה לגבי אדם ערל. הרי ערל לא אוכל פסח, אבל הוא כן אוכל מצה, לומדים את זה מהפסוק, כל ערל לא יאכל בו, ומדייקים בו בפסח הוא לא אוכל, אבל מצה הוא כן אוכל. ממילא כמו שערל אוכל מצה, גם תמי אוכל מצה, ממילא בשביל זה לא צריך את הפסוק, בערב תאכלו מצות. זאת התגובה של רבה, אבל עונה רבה חבר יעקב, מערל אי אפשר ללמוד, כי הרי לערל אין פסח שני. ממילא היינו חושבים שאולי דווקא ערל אוכל מצה אפילו שהוא לא עושה פסח, אבל תמה שיש לו פסח שני, אז אולי כמו שהוא דוחה את הפסח הוא גם דוחה את המצה, כמה שמלן בערב תאכלו מצות שהוא אוכל מצה אפילו שכרגע הוא לא אוכל את הפסח. זו דעת רבה חבר יעקב, שבשביל זה בא הפסוק בערב תאכלו מצות, אבל כאמור רב לומד מכאן שזה בא בשביל משהו יותר מחודש, שאפילו שבכלל כבר אין קורבן פסח כי חרב המקדש, בכל זאת בערב תאכלו מצות. ולסיום הגמרא מביאה ברייתא שאומרת בפירוש את מה שרב אמר, שמכאן לומדים שגם בזמן הזה יש חיוב לאכול מצה. אגב, ממש בסוגריים, באותה ברייתא יש גם לימוד לזה שלא צריך לאכול מצה כל ימי הפסח, אלא יש חיוב רק ביום הראשון. בשאר הימים זה רק אם הוא רוצה, אבל אם הוא רוצה להתענות או לאכול רק פירות וירקות, הוא יכול. עד כאן החלק השלישי, האם יש חיוב מצה ומרור בזמן הזה מדאורייתא, ועכשיו נדלג שוב קדימה בערך לשליש העליון של עמוד ב' ונראה את החלק הרביעי. הנושא של החלק הזה זה סוף זמן אכילת הפסח ואכילת המצה. נחלק את הסוגיה הזאת לשלושה שלבים. בשלב הראשון נדבר על זמן אכילת הפסח, בשלב השני נדבר על מה קורה אחרי הזמן הזה, ובשלב השלישי נדבר על סוף זמן אכילת מצה בזמן הזה. אז לגבי זמן אכילת הפסח, הגמרא מביאה כאן מחלוקת בין רבי עקיבא לבין רבי אלעזר בן עזריה, שאגב אותה מחלוקת ואותו דיון בדיוק מופיע גם בברכות וגם בזבחים. המחלוקת היא שרבי עקיבא אומר שאפשר לאכול את הפסח עד הבוקר, עד עלות השחר, רבי אלעזר בן עזריה אומר שאפשר רק עד חצות. שוב, רבי עקיבא אומר עד עלות השחר, רבי אלעזר בן עזריה עד חצות. מה המקור למחלוקת? נתחיל עם רבי אלעזר בן עזריה, הוא לומד את זה מהמילים ואכלו את הבשר בלילה הזה, והוא מבין שבלילה הזה בא ללמד על הזמן של האכילה, והוא עושה גזרה שווה עם עוד פסוק שגם שם כתוב בלילה הזה, וזה לגבי מכת בכורות שהייתה בחצות, כתוב שם ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה. ממילא עושים גזרה שווה שגם כאן לגבי האכילה הכוונה היא עד חצות. זה המקור של רבי אלעזר בן עזריה. עכשיו בוא נראה מה התגובה של רבי עקיבא. רבי עקיבא אומר, אני מסכים שבלילה הזה בא להגביל את הזמן של האכילה, אבל בצורה אחרת. זה בא להגביל ולומר שלא אוכלים לא לפני הלילה הזה ולא אחרי. כלומר, בלילה בא ללמד שלא אוכלים ביום של השחיטה, אלא רק מהלילה, והזה בא ללמד שזה רק בלילה הזה הראשון, ולא אוכלים בלילה הזה ובעוד יום ובלילה נוסף. ולמה שנחשוב שככה אוכלים? כי הרי פסח זה כמו שלמים. אז כמו שבשלמים יש שלוש עונות לאכול, ביום השחיטה, בלילה וביום שאחרי, אז אולי גם כאן יש שלוש שנות לאכול, בלילה, ביום ובלילה שאחרי. וזה שכתוב לא תותירו ממנו עד בוקר, הכוונה היא עד הבוקר שאחרי הלילה השני. זה מה שהיינו חושבים, כמה שמלן לפי רבי עקיבא, שלא, אוכלים את זה רק בלילה הזה. זה מה שמגיב רבי עקיבא ללימוד של רבי אלעזר בן עזריה שבלילה הזה זה רק עד חצות. לעומת זאת, עונה לו רבי אלעזר בן עזריה, זה לא נכון. את זה שאוכלים את זה רק בלילה הזה, אני כן לומד מלא תותירו ממנו עד בוקר, כי בוקר הכוונה היא לבוקר הראשון, וממילא בלילה הזה פנוי לי לדרשה של הגזרה שווה שזה דווקא עד חצות. אז זה לגבי המקור של רבי אלעזר בן עזריה. עכשיו, מה המקור של רבי עקיבא שזה עד הבוקר? הוא לומד את זה מ- ואכלתם אותו בחיפזון, והוא מבין מה זה בחיפזון, עד זמן החיפזון, כלומר עד החיפזון של ישראל כשהם יצאו ממצרים, ומתי הם יצאו? הם יצאו בבוקר, ממילא אפשר לאכול עד הבוקר. עכשיו כאן בגמרא לא כתוב מה רבי אלעזר בן עזריה מגיב לזה, אבל בברכות כן כתוב, וכתוב שהוא אומר שהכוונה היא לא עד החיפזון של ישראל, שזה באמת היה בבוקר, אלא עד החיפזון של המצרים, שזה היה בלילה בזמן מכת בכורות שהם נחפזו להוציא את ישראל כבר ממצרים. עד כאן השלב הראשון ראינו את שתי הדעות ואת המקורות שלהם. השלב השני זה מה קורה אחרי זמן האיסור. בשביל זה נראה את המשנה שלנו. המשנה שלנו מניחה כמו רבי אלעזר בן עזריה שמותר לאכול רק עד חצות, והיא אומרת שאחרי הזמן הזה זה נהיה נותר וזה אסור לאכילה, וממילא כיוון שזה נהיה נותר אז יש על זה גזרת חכמים כמו על כל נותר ופיגול שזה גם מטמא את הידיים. מחר נראה למה חכמים גזרו על זה. בכל אופן זה נהיה נותר וזה מטמא את הידיים מדרבנן. עכשיו על זה נעיר עוד שתי הערות קצרות. הערה אחת, למרות שלפי רבי אלעזר בן עזריה אסור לאכול כבר בחצות, יש ראשונים שאומרים שממש נותר מדאורייתא זה נהיה רק בבוקר, ובלילה זה רק נותר דרבנן. הערה שנייה, בין לרבי אלעזר בן עזריה ובין לרבי עקיבא, בפועל לא שורפים את זה בבוקר, כי אסור לשרוף ביום טוב, אלא שורפים בפועל רק בבוקר השני, כלומר היום הראשון של חול המועד פסח, אבל מבחינת הדין זה נהיה נותר כבר לפני זה, או בבוקר הראשון לפי רבי עקיבא, או בחצות לפי רבי אלעזר בן עזריה והמשנה שלנו. עד כאן השלב השני. השלב השלישי זה לגבי מה זמן אכילת מצה. עכשיו ברור לגמרא שבזמן המקדש שהיו אוכלים את המצה עם הפסח ביחד על מצות ומרורים יאכלו, אז יש הקש ביניהם, וממילא גם המצה היא כמו הפסח עד חצות או עד הבוקר. אבל מה לגבי הזמן הזה שכבר אין פסח, עד מתי אפשר לאכול? אז אומר רבא, גם עכשיו זה כמו הפסח, וממילא לפי רבי אלעזר בן עזריה, מי שאוכל אחרי חצות מצה לא יצא ידי חובה. עכשיו על זה שואלת הגמרא הפשיטה, הרי ברור שמצה ופסח הולכים ביחד, עונה הגמרא ונסביר את זה לפי רבנו חננאל, נכון שהם הולכים ביחד, אבל לא לגמרי, כי כמו שראינו בחלק הקודם של השיעור, לפי רבא אפילו שאין לנו היום פסח, בכל זאת מצה זה דאורייתא, כי לומדים את זה מבערב תאכלו מצות, אז הפסוק הזה בעצם ניתק במידה מסוימת בין הפסח לבין המצה, וממילא היינו חושבים אולי שהמצה יש לה זמן אחר מהפסח, כמה שמלן שכיוון שהפסוק הזה חייב אותנו במצה גם בזמן הזה, אז כשהוא חייב אותנו הוא עושה את זה לפי אותו קשר שיש בין המצה לפסח, וממילא גם המצה לפי רבי אלעזר בן עזריה היא רק עד חצות. עד כאן החלק הרביעי והאחרון של השיעור, בזה הגענו לשלוש שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על המשנה שאומרת אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, כלומר אחרי אכילת הפסח אסור לעשות אפיקומן. מה זה אפיקומן? ראינו שתי דעות, או שהכוונה היא ללכת למקום אחר ולאכול איזה משהו אחר אבל באותו מקום מותר, או שהכוונה היא שגם באותו מקום אסור. למשל אסור לאכול איזשהו קינוח כמו כמהין ופטריות או תמרים אחרי הפסח, וראינו לזה שני הסברים, או כי הפסח צריך לאכל על הסובה אז לא רוצים שתשאיר מקום בבטן לכן אסור לאכול אחרי, או כי רוצים שישאר לנו טעם של הפסח בפה. זה לגבי הפסח. עכשיו, האם גם אחרי המצה האחרונה אסור לאכול? רב יהודה בשם שמואל אומר שאסור. מר זוטרא בשם רב יוסף בשם רב יהודה בשם שמואל אומר שמותר. הגמרא מביאה ראיה לכאן ולכאן, אבל דוחה. בחלק השני דילגנו למשנה בתחתית עמוד א', ושם מדובר על מה קורה אם אדם אוכל פסח, ותוך כדי אכילת הפסח נרדם. אומרת המשנה שאסור לו להמשיך ולאכול, כי זה נחשב עסך הדעת וכמו אכילה חדשה, וכמו שאמרנו מקודם, אסור לאכול אכילה חדשה במקום אחר או אפילו באותו מקום, לכן חזל אסרו גם את זה. אבל אם יש כמה אנשים ורק חלק נרדמו, ולפי הרשב"ם הם גם לא נרדמו לגמרי אלא רק נמנמו, אז מותר. עד כאן החלק השני. בחלק השלישי חזרנו לקטע שדילגנו עליו בשליש העליון של עמוד א', וזה האם מצה ומרור בזמן הזה הם דאורייתא. אז לגבי מרור ברור שלא, כי לומדים את זה מעל מצות ומרורים יאכלו שזה תלוי בקורבן הפסח, ואם אין פסח אין מרור. לגבי מצה רבא אומר שזה דאורייתא, כי יש עוד חיוב וזה בערב תאכלו מצות. רבא חבר יעקב אומר שזה דרבנן, ומבערב תאכלו מצות הוא לומד משהו אחר, שאדם טמא אפילו שהוא עושה פסח שני, בכל זאת הוא גם צריך לאכול מצה בפסח הראשון. ואומנם יש דין דומה לגבי הראל, אבל לפי רבא חבר יעקב אי אפשר ללמוד טמא מהראל, כי להראל אין פסח שני אבל לטמא יש, אז היינו חושבים שאולי הוא גם ידחה את המצה לפסח שני, כמה שמלן שלא. זה היה החלק השלישי לגבי מצה ומרור בזמן הזה, והחלק הרביעי והאחרון זה לגבי סוף זמן אכילת פסח ואכילת מצה. לגבי פסח, רבי עקיבא אומר עד עלות השחר, רבי לזר בן עזריה אומר עד חצות. ראינו את המקורות לשתי הדעות. רבי לזר בן עזריה לומד עד חצות, מבאכלו את הבשר בלילה הזה, והוא עושה גזרה שווה למכת בכורות, ששם זה היה בחצות, אז גם הפסח זה עד חצות. לעומת זאת, רבי עקיבא לומד מהפסוק הזה, שלא אוכלים את הפסח, לא בלילה שלפני, ולא ביום ובלילה שאחרי. המקור של רבי עקיבא זה מי ואכלתם אותו בחיפזון, עד זמן חיפזון, כלומר עד הבוקר, החיפזון של ישראל. לעומת זאת, רבי לזר בן עזריה עונה, לא נכון, הכוונה היא לחיפזון של המצרים, שזה היה בחצות בזמן מכת בכורות. עכשיו זה לגבי זמן האכילה, מה קורה אחרי זמן האכילה? אומרת המשנה שזה נעשה נותר וזה ראוי לשריפה, למרות שלא שורפים עד היום הראשון של חול המועד פסח, ויש גזרה דרבנן שעכשיו שזה אסור באכילה זה גם יטמא את הידיים, כמו כל נותר ופיגול. עכשיו זה לגבי הפסח, מה לגבי המצה? אומר רבה שזה כמו הפסח. עכשיו שואלת הגמרא פשיטה, הרי אמרנו כבר שלגבי הפסח כתוב על מצות ומרורים יאכלו, כלומר שיש קשר בין המצה לפסח. עונה הגמרא, נכון, אבל גם יש נתק, כמו שראינו מקודם שבזמן הזה אפילו שאין פסח בכל כל זאת יש מצה, בערב תאכלו מצות. אז היינו חושבים שאולי בזמן הזה שאין פסח, אז גם הזמן של המצה הוא שונה, כמה שמלן שהוא לא שונה, וממילא לרבי לזר בן עזריה אפשר לאכול רק עד חצות, ולא כל הלילה, לכן היום נהוג להקפיד לאכול את האפיקומן עד חצות, למרות שיש כל מיני שיטות איך להתחמק מזה, בכל אופן עד כאן להיום, כל טוב.